פעם קודמת דיברנו קצת על הפעמיים הקודמות, על האפשרות לבסס ערכים, לעשות להם רציונליזציה. ההקשר היה מאמר של ליבוביץ על ניתוק ממכשירים, שהמחורה הזאת, כן, ש... צריכה להיות, לא יודע, איבדה את ההכרה, את התפקוד, השאלה אם אפשר לנתק אותם ממכשירים. ותוך כדי הדיון, אז ליבוביץ בעצם דיבר קצת על השאלה בכלל איך אפשר לעשות רציונליזציה לערכים. הוא אמר שאם אי אפשר, ואז עולה השאלה, אז למה, מה המשמעות שלהם בכל זאת, למה הם מחייבים בכל זאת. נראה שהוא בחר באופציה האינסטיטוציונלית, זאת אומרת, שבעצם זה איזשהו סוג של הסכם חברתי של הקהילה שבתוכה אנחנו פועלים, וזה הדבר שבעצם מחייב אותנו. כבר הערתי שזה פתרון בעייתי, בגלל שהשאלה היא מה מחייב אותנו לקיים הסכמים. זאת אומרת, גם זה עיקרון מוסרי שדורש הצדקה, ואני לא רואה למה הוא יותר טוב מאשר העיקרון שאסור לרצוח. קצת מוזר להעמיד את העיקרון שאסור, אני מוסיף את זה קצת עכשיו, אבל זה לא משנה, זה אותו עיקרון, להעמיד את העיקרון שאסור לרצוח על החובה לכבד הסכמים. קצת אבסורדי. זאת אומרת, החובה, האיסור לרצוח נתפס לפחות בדרך כלל כמשהו שהוא הרבה יותר חמור, הרבה יותר מחייב מאשר החובה לכבד הסכמים. זה כל הרעיון של האמנה החברתית של רוסו, גם הוא בעצם בנוי באופן דומה, וגם הוא כפוף לאותה בעיה. אולי רק בסוגריים אני אוסיף שגם הטענות שמבססות את המחויבות לעבוד את השם, לקיים מצוות על הכרת טובה למשל, גם הן יש מקום לפקפק בהן מאותה סיבה, כיוון שהמחויבות לעבוד את השם דורשת לפעמים דרישות מאוד מאוד גבוהות, מעבר לאינטנסיביות, ושזה אומר לי מה לעשות ומה לא לעשות על כל צעד, לפעמים זה דורש ממני גם להקריב את חיי. והשאלה האם אני יכול לבסס מחויבות כזאת על הכרת טובה, זאת אומרת, עד כמה החובה שלי להכיר טובה למישהו מספיקה כדי להצדיק את המחויבות שלי להקריב את חיי, אז זה קצת נראה בעייתי. זאת אומרת, ערך קל יותר שמבסס ערך הרבה יותר חמור, זה תמיד דבר בעייתי. אז לכן הביסוס של ליבוביץ נדמה לי היה בעייתי. האלטרנטיבה שאותה הצעתי הייתה שבעצם המצפון או התחושה המוסרית שלנו, המחויבות שלנו לערכים, היא תוצאה של הכרה ולא של חשיבה. זאת אומרת, אנחנו צופים באידאה של הטוב או של המוסר, צופים בעיני השכל, ואנחנו מגיעים למסקנה שזה טוב וזה רע, את זה צריך לעשות ואת זה אסור לעשות, ולכן בעצם זה איזשהו סוג של עובדה. הטענה המוסרית, עובדה כמובן לא במובן הפיזיקלי, לא במובן של קיום, אני לא משווה את זה מול מציאות פיזית כדי לדעת האם הטענה אסור לרצוח נכונה, אבל אני כן עושה איזושהי השוואה מול מה שאני רואה בתור אידיית הטוב. וההשוואה הזאת מאפשרת לי, או הטענה שיש השוואה כזאת, יש תהליך השוואתי כזה, מאפשרת לי להתייחס למשפט אסור לרצוח כמשפט שאפשר לדבר עליו במונחים של אמיתי או שקרי. הוא אמיתי. להבדיל מהתפיסה שלא רואה פה הכרה, אלא רק כך אני בנוי, יש איזשהו הסכם חברתי, או כל מיני תפיסות קונבנציונליות, קונבנציונליסטיות מהסוג הזה, שבעצם לא מאפשרות לי באמת להגיד שהמשפט אסור לרצוח הוא משפט אמיתי. אמיתי באיזה מובן? מה זה אמיתי? אמיתי זה תמיד שאתה משווה משהו מול המציאות. אני אומר, השולחן הזה הוא חום, אני אומר, הטענה הזאת היא אמיתית. למה? כי אני בודק את תוכן הטענה מול המציאות שבעולם עצמו, ואני רואה שיש הלימה, זה דומה, או זה אותו דבר. אז לכן אני אומר, טוב, אז אם ככה, המשפט הוא אמיתי. זאת אומרת, הקביעה שטענה מסוימת היא אמיתית, היא תוצאה של השוואה. השוואה של המשפט מול משהו שהוא מתאר. עכשיו, מה מתאר המשפט אסור לרצוח? הוא לא מתאר כלום, הוא מצווה, הוא מתאר נורמה. זאת אומרת, אז אם אני לא יודע להשוות אותו מול שום דבר, אז באיזה מובן אפשר לדבר עליו כמשפט אמיתי או לא אמיתי? לכן אני אומר שפה אם אנחנו רוצים להתייחס אליו כמשפט אמיתי, אז אנחנו אמורים להניח את קיומה של איזושהי השוואה ברקע. יש משהו שקובע האם טענות אתיות הן אמיתיות או לא. והמשהו הזה זה כנראה ידע פטור, או לא יודע בדיוק מה, אני צופה בה, אני משווה את התוצאה מול המשפט שאותו אני אומר, אם זה נכון, אז המשפט הוא אמיתי, ואם לא, אז לא. אז אחת משתיים, כמו שאמרתי, אין לי ראיות לטובת העניין הזה, מה שאני רק יכול להגיד, זה שאלה שתי האופציות. זאת אומרת, או האופציה להניח שיש פה איזשהו סוג של תצפית, ואז אני מוכן להכיר בטענות אתיות, כטענות אמיתיות או לא אמיתיות, וגם לבקר אחרים, אם הם מתנהלים לדעתי לא בסדר וכדומה, או להגיד שזה קונבנציה, ואז בסדר, אז אין שום משמעות לביקורות וכדומה, אתה עושה מה שאתה רוצה, כן.
אבל האם המציאות עכשיו, למה זה לא קונבנציה לגמרי? מכיוון שאני מבינה שחברה הזאת היא חברה יותר מתוקנת, באותו מובן שאדם חי שם טוב יותר. אוקיי, למשל שיש שם יותר חופשים, כן? כל מיני חופשים עסקים, כן? עכשיו, אז האם הבדיקה הזאת, בדיקה של מציאות, כאילו, היא לא יכולה לשמש הוכחה לנכונות של הרעיון?
אני חושב שלא, בגלל שבלי קשר אפילו לתוכן הטיעון, תסתכלי על המבנה שלו. המבנה שלו לוקה בקשר לנטורליסטי. זאת אומרת, את יוצאת מעובדות ומסיקה מנורמות.
לא, אני אומרת שיש נורמה שמוכיחה את עצמה בתוך המציאות.
מה זה נקרא מוכיחה את עצמה? זאת אומרת, את מאששת אותה, מתקפת אותה דרך הסתכלות על מציאות, אבל אי אפשר. מסתכלות על המציאות נותנת עובדות. נגיד שאני מסכים לכל ההנחות שלך, שבעולם מוסרי אנחנו נשרוד יותר, נרגיש יותר טוב, יהיה לנו יותר נעים, הכל נכון, אבל כל אלה הן עובדות. מי אמר שאני אמור לתת לאנשים להרגיש יותר טוב או יותר נעים או לשרוד? זה השאלה הנורמטיבית, ולשאלה הזאת אין מענה מתוך הסתכלות על עובדות. אז זה ברור, כולנו מרגישים שזה קשור איכשהו לחיים יותר טובים, לתת לאנשים הרגשה, אבל המעבר הזה בין העובדה שזה ייצור חיים טובים יותר, בהנחה שכך, לבין המחויבות, עליו אני מדבר, זאת אומרת, איך עושים אותו?
הרב דיבר על, כנגד השיטה של אנשים שאומרים שככה אני בנוי, אני רואה את זה לצורה הכרתית, נראה לי שחייב להיות איזשהו רובד שהוא ככה אתה בנוי, אחרת, גם דברים שאתה רואה, אני רואה את מושג הטוב. בסדר, הוא שם, נכון, אתה רואה אותו, אז מה? אז משהו שם, הרב דיבר על זה כבר במה. אז מה אם הוא שם? מי אמר שאני צריך, זה הטוב, למה אני צריך לעשות את זה?
פה באמת.
זאת אומרת, יש לי איזשהו משהו בעצמי שהוא ממנו מתחיל שזה הטוב, אז אני עושה את זה. זאת אומרת,
פה אני לא מסכים, או לפחות, אולי זה תרגום אחר של מה שאתה אומר, אבל באמת הייתי צריך אולי להוסיף את זה כדי להשלים את התמונה. הטענה שלי זה שההתבוננות בעיני השכל שונה מההתבוננות בעיני הבשר בעוד מובן. אז לא רק שזה מתבצע בעיניים וזה מתבצע באמצעים אחרים, לא יודע איך לשנות אותם, אלא גם התוצר הוא שונה. זאת אומרת, התוצר של התבוננות בעיניים הפיזיות שלנו הוא עובדה. עובדה זה משהו ניטרלי, היא פשוט שם. אם היא נכונה אז היא נכונה, ואם לא אז לא. אם אני אוהב אותה או לא אוהב אותה זה לא רלוונטי. היא פשוט שם, זה דבר ניטרלי חוטי. ההתבוננות בעיני השכל מניבה נורמה, לא עובדה במובן הפיזיקלי. עכשיו, לנורמה יש תכונות שהן שונות מעובדות. זאת אומרת, כשאני רואה שמשהו מסוים הוא טוב, כלול בזה כבר גם העובדה שחייבים לעשות אותו. זאת אומרת, זה, גם את זה אני רואה. זה המשמעות של אידיית הטוב. זאת אומרת, זה לא, אני טוען שזה גם זה לא החלטה, כי זאת הייתה החלטה שוב פעם מה הבסיס שלי לבוא בטענות למישהו אחר. אני טוען, זה סוג אחר של עובדות. יש עובדות פיזיקליות שהן פשוט ניטרליות, או שזה נכון או שזה לא, זה פשוט שם, ככה העולם. עובדות אתיות הן עובדות בעלות אופי שונה, לא רק שרואים אותן בצורה שונה. בעלות אופי שונה זה עובדות שהן טעונות, דיברנו על זה אני חושב באחת השנים הקודמות, זה עובדות שיש להן איזשהו מטען שדורש ממני ביצוע. הן לא רק פשוט שם, עובדות פיזיקליות לא אומרות לי כלום, הן פשוט נכונות, וזהו. זה לא אמור להניע אותי לפעולה או למנוע אותי מפעולה. עובדות אתיות זה עובדות שחלק מהעובדה עצמה. זה שכך צריך לעשות. זאת אומרת, אם מישהו יגיד לי טענה כזאת, אני אנסח את זה ככה, אני מבין שלעזור לזולת זה טוב, ועדיין למה לעשות את זה? אז אני אגיד לו, אתה לא מבין שלעזור לזולת זה טוב. כי להבין שזה טוב זה גם להבין שזה מה שצריך לעשות, זה משמעות המושג טוב. עכשיו זה אומר שהראייה הזאת, הראייה האתית, כן, המצפון, שונה מראיית העיניים לא רק במכשיר שדרכו היא מתבצעת.
בעצם היותי ישות שיודעת לקלוט משהו עם מחויבות, זאת אומרת שבכלל יש לי דבר כזה שאני רואה גם את הצל, אני מסכים שזה דבר אחרת, אבל אני עדיין אותו קולט של המחויבות,
אבל
המחויבות אומרת לי בכלל משהו.
זה נכון גם...
שאני יצור שהוא בכלל יש דבר כזה...
זה כמו שאתה...
אז ככה אני בנוי.
ברור, אבל זה יצור, כמו שאתה יצור כזה, שאתה יכול לראות את הקיר שם, עיוור לא יוכל לראות. האם אתה כתוצאה מזה מטיל איזשהו ספק, או אומר שזה קביעה יחסית,
כי
שיש פה קיר.
אני לא נתתי ספק ולא קבעתי שום דבר כזה, אני רק אומר שזה עדיין...
לא.
עדיין מבנה מסוים.
כל תפיסה תלויה בתופס. רק השאלה היא אם המבנה של התופס יוצר את התוצאה של התפיסה, או רק מאפשר לקלוט אותה. אם זה יוצר את התוצאה, אז זה לא תפיסה, זה סתם, זה יוצא ממני. אין לזה שום משמעות אובייקטיבית. אם זה רק כושר שיש לי כדי לתפוס את מה שבאמת נכון, מישהו אחר יש לו עיוורון בעניין הזה, הוא לא יכול לתפוס. זה ברור. אי אפשר לתפוס בלי שיש לך את היכולת לתפוס. זה פשוט. נגיד בעלי חיים, אני מניח, עד כמה שאני מבין, אין להם את הכושר הזה להבין מה זה טוב ורע. אז ברור שהם לא יתפסו את זה, אבל זה לא מה שאני קראתי קודם, שזה נוצר ממני, מאיך שאני בנוי. העובדה שאני בנוי באופן מסוים מאפשרת לי לתפוס את זה. לא יוצרת את זה, אלא רק פותחת את עיניי. אם לא היה, אם מישהו שעיניו לא פתוחות לא היה רואה את זה. דיברנו על זה פעם של בהקשר של אמונה. שבאמונה באלוקים, גם כן, יש לנו איזושהי תחושה שהחינוך בעצם מייצר את האמונה. ואז הרבה פעמים אנשים מתחבטים, גם מבחוץ וגם מבפנים. אני דיברתי עם לא מעט אנשים כאלה, ואני רגע, אבל אם הייתי נולד במקום אחר, אז לא הייתי מאמין הרי. אז מה באמת המשמעות של האמונה הרי? וזה ברור שזה תוצר של המקום שבו נולדתי. ואז אמרתי להם שאולי הם צודקים, אבל זה לא הכרחי. הם צריכים לי לחשוב על זה, אבל כל אחד יקבל החלטה לעצמו. זה לא הכרחי, יש יכול להיות שהחינוך הדתי בסך הכל פוקח את עיניך לתפוס משהו שבלי החינוך הזה לא היית תופס אותו, היית עיוור כלפיו. אבל החינוך לא יצר את האמונה, אלא אפשר לך לתפוס את זה שיש אלוקים או שיש מחויבות דתית וכדומה. אם זה כך, זה גם מסביר את העובדות.
אבל הרבה חינוכים דתיים שונים נוצרת אמונה עם אופי
שונה. לא, במוסר יש ויכוחים, זה לא, ברור.
לא, כן יכול להעמיד בספק למה הקלטת...
כל יכול להעמיד בספק.
לא, להעמיד בספק הגיוני, כי אם כל כך סביר שאם איפה שנולדת, רוב הסיכויים ברמות סבירות מאוד גבוהות, שתלך עם האמונה שאיפה שהיית, אז מה הסיכוי שבאמת אתה שונה? זאת אומרת, מה אם נולדת, היית נולד בודהיסט, אז עכשיו...
אם נניח לצורך הדיון שאני באמת חושב שאני צודק ואחרים טועים, גם זאת הנחה לא פשוטה, אבל נניח שאני חושב, אז מה שאני בעצם אומר זה שהאחרים הם עיוורים. אז מה זה עוזר? זה שיש הרבה עיוורים לא אמור, לא בהכרח, אמור לעורר בי ספק. יכול להיות שאני אגיע למסקנה שזה לא נכון. לא נכון שאחרים עיוורים, ובאמת זה נוצר אצלי, אבל באותה מידה הספקן יגיד לי שזה שאני רואה פה קיר, העיוור לא רואה פה קיר, לצדה, אולי אין פה קיר, רק אתה בנוי באופן שמדמיין קירות. אז לטענה כזאת רובנו לא נתייחס ברצינות. זאת אומרת, בסדר, אוקיי, זה יכול להיות, אין לי תשובה אליך, אבל זה לא נכון. זאת אומרת, אני יודע, אני רואה, אז אני רואה.
לא, אבל אם כל אחד היה רואה את הקיר בצורה אחרת, ואנשים שהיו רואים את הקיר באותה צורה, זה היה רק בגלל שלימדו אותם.
רק בגלל.
לא רק.
רק אם.
לא רק בגלל, אבל רק אם, או כמעט רק אם, לימדו אותם לראות את זה בעוד בצורה הזאת, אז זה היה מטיל ספק.
אני אומר, להטיל ספק זה ודאי מטיל ספק, אני לא מציע פה תשובה. על הספק הזה אני לא יכול לענות. מה שאני יכול רק להגיד, זה שהספק הזה לא מוביל אותך בהכרח למסקנה שאתה חושב שהוא מוביל אותך. כי זה יכול להיות מוסבר גם באופן אחר. עכשיו, איך אני מכריע בין שתי האפשרויות האלה? אין לי מושג, לא אומר, אני צריך להכריע, מה הוא חושב? האם הוא באמת חושב שהוא מוטה על ידי החינוך שלו שיצר את האמונה, או שהחינוך רק אפשר לו להיפגש איתה? וזה אני לא יודע מה לענות, כל אחד צריך להחליט לעצמו, מה הוא חושב על זה. אז לכן, אני לא בא לענות פה על השאלה. אין לי טיעון שאומר למה השני טועה. אני רק אומר שהרבה פעמים הטיעון הזה נתפס כהכרחי. זאת אומרת, הנה עובדה, יש קורלציה ברורה, מי שחולה ככה, מאמין ומי שלא לא.
ההסתברות פה נגדך
בצורה... אני בכלל לא בטוח. בכלל לא בטוח.
אחד בכל
כך הרבה... אני לא יודע להעריך מי מהן יותר נכונה ומי פחות, ובן אדם צריך לקבל החלטה, איזה מהאפשרויות נכונות. אין לי תשובה יותר טובה מזה. ובאמת שווה לבדוק את עצמנו כדי לראות מה באמת ההחלטה שלנו. בסדר, זה טענה טובה בשביל לעורר מחשבה. אני רק אומר שסימן השאלה הזה אסור להפוך לסימן קריאה. זאת אומרת, זה סימן שאלה, ועכשיו אתה צריך לענות עליו. אבל אל תחשוב שסימן השאלה הזה הוא בעצם סימן קריאה. הרבה פעמים אנשים מציגים את זה לא כשאלה. מה זאת אומרת? הרי ברור שמי שנולד בבית דתי הוא דתי, ומי שבגדול, יש חריגים, אבל יש קורלציה גבוהה, כן? הוא דתי ומי שלא לא. הסימן שהדת היא בעצם מובנית על ידי חינוך, לא נכון. זה לא סימן. זה יכול להיות אפשרות, זאת אומרת, צריך לחשוב על זה.
כמו כל הוכחה.
מה?
כמו כל הוכחה. אתה בעצם אומר, אפשר רק להסתפק.
לא, זה לא כמו...
אפשר רק להסתפק בכל דבר שלו.
לא, זה לא כמו כל
הוכחה. אני אראה לך ניסוי שהוא ברמת הסבירות של התוצאה אחד למיליארד, לא משנה מה, אז ברור שזה נכון. זאת אומרת, אם עכשיו בניסוי כל פעם...
ברור, אני אמר שזה אחד למיליארד.
תבדוק כמה סוגי השקפות יש במציאות. וההשקפה שלך לעומת כל ההשקפות שיש במציאות.
מה זה אומר? כולם עיוורים ואני צודק, מה הבעיה?
בסדר, אבל אם היית נולד בהשקפה הזאת שאתה חושב שהיא לא נכונה.
אז הייתי עיוור, אני נולד עיוור, מה לעשות? אם הייתי נולד עיוור, אז לא להאמין לראייה שלי.
אז מה הסבירות שלא אתה עכשיו נולדת עיוור, זה מה שאני אומר.
אני לא יודע מה הסבירות, אני בודק את ה... אני לא יודע איך להאמין סבירויות. אני בודק את מה אני חושב על זה, ואני חושב שזה נכון. לא יודע על הסבירויות, אני צריך להחליט, אם זה נכון או לא.
מבחינת, סתם מספרית, מה זה?
מספרית זה ודאי אתה לא יכול להעריך.
למה לא?
למה לתת משקל שווה לכל אופציה? בשביל לקבוע הסתברות אתה צריך להניח משהו
לך. כמות האנשים, כמות האנשים.
כמות האנשים לא אומרת כלום. קח קובייה שיש לה שש פאות, אם הקובייה היא לא הוגנת, אז הסיכוי שהיא תיפול על אחת מהן
זה נכון. אבל כל ההנחות שלך מבוססות שבני אדם בנויים באיזושהי צורה שווה יחסית.
מי אמר? לא, בתפיסה הדתית אני לא מסכים, יש עיוורים ויש כאלה שלא עיוורים. ההנחה של קובייה הוגנת היא עצמה הנחה, מי אמר זה נכון? ההנחה שיש עשר...
זה היה לא שלנו למוסר, אתה שופט בן אדם בגלל שאתה מניח שפחות או יותר הוא מסוגל לראות את הדברים שאתה מסוגל.
נכון, ככה אני חושב שהוא באמת מסוגל, ואני רואה שהוא מתפקד.
אתה תקריב, או שאנחנו שווים או שאנחנו שווים.
לא נכון, אנחנו שווים בדברים מסוימים ולא שווים בדברים אחרים. מוסר זה משהו מולד, שלחינוך יש תפקיד בבניית ההתנהגות המוסרית, אבל פחות. זאת אומרת, אדם יכול להגיע להתנהגות מוסרית יותר בקלות גם בלי חינוך למוסר. כמו שיש חשיבות גם לחינוך שם, ובאמונה זה פחות ככה. בסדר, אז מה, יש לנו אספקטים שונים. גם פיזיקה, כולנו בנויים אותו דבר, יש מעט מאוד אנשים שיודעים פיזיקה. אז מה אתה אומר? שהפיזיקה היא פשוט המצאה של פיזיקאים. לא, זה אומר שיש אנשים שלא תופסים את זה, או לא למדו את זה.
אז אלה שנוברים זה גנטית בגלל שהם נולדו לאותו צורת אוכלוסייה
של... כן, יתרה מזלם, או לא יתרה, אלא הראה להם מקרה ממוזל. שהם נולדו במקום הנכון, ולכן הם
רואים את זה. הם מוכנים בקבוצות, כקבוצות.
כן, ברור, מדובר על מקומות של קבוצות.
אבל יש כבר דברים,
הוא רק על אמונה, על מוסר, זה אוניברסלי.
תראה, יש ויכוחים גם מוסריים, אבל זה לא שהכל אוניברסלי.
יש גרעין ש...
נכון.
זה הפוליטי.
תכונות שונות, או אספקטים שונים של החשיבה שלנו, של המציאות שלנו, לא כולם נראים אותו דבר. כשאנחנו רואים משהו, הוא לא צריך לחנך את אף אחד שום דבר. כשהוא רואה, הוא יודע שזה שם. זה לא תוצר של חינוך, אני חושב, עד כמה שלפחות אני מבין. אתה פשוט נולד ככה, אתה ברור לך שזה שם. למרות שגם שם אפשר להטיל את אותו ספק. מי אמר? אני לא יודע, יכול להיות שזה בכלל לא שם. בסדר, אבל אני חושב שכן. יש דברים שהם פחות מובנים אליהם. מוסר פחות מובן מאליו מאשר לראות משהו. אז עליו יש קצת התלבטויות וכו', אבל עדיין הוא יותר מובן, נגיד למשל, מאשר אמונה דתית. אבל אני חושב שהציר הזה לא קובע בהכרח עד כמה הדבר הזה הוא נכון, אלא עד כמה הדבר הזה הוא נתון לכל אדם באשר הוא אדם. זאת אומרת, עד כמה כל דבר כזה אנחנו יכולים לתפוס אותו בלי שום תלות בחינוך או בפיתוח כלים. יש דברים שדורשים פיתוח כלים, גם ללמוד פיזיקה דורש פיתוח כלים, או מתמטיקה, או מה שלא יהיה. אם לא למדת, אתה לא תדע. אז מה זה אומר?
אבל בסיסית זה טבוע בכל בן אדם.
אז אני אומר, יש דברים שצבועים ויש דברים שלא.
כן,
גם ההבנה הפיזיקלית אגב...
בוא נגיד ככה שהחסד, כן, החסד הוא מפותח אצל היהודים, בוא נגיד ככה, כן, אוקיי? אבל הנקודה של החסד היא אוניברסלית, או שאני טועה.
לא, לא, אני חושב שבגדול אתה צודק, עד כמה שאני מבין, עוד פעם, אני לא אנתרופולוג, אבל עד כמה שאני יודע, אני חושב שזה נכון. נכון, אז יש דברים שהם צבועים ודברים שלא. אגב, גם פיזיקה צבועה בבני אדם. אם היא לא הייתה צבועה בבני אדם, הם לא היו מסוגלים להבין את זה אפילו אחרי שהם למדו. ולמרות שזה צבוע, או גם המתמטיקה, למרות שזה צבוע בתוכנו, עדיין זה דורש פיתוח כדי שנגיע להבנה ולידיעה הזאת. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא מובן מאליו. אז יש דברים שדורשים פיתוח. אז חינוך לא תמיד מייצר את התוצר שלו, לפעמים הוא רק מאפשר אותו. בסדר, זה... עכשיו, זאת אופציה. אין לי תשובה למי שאומר אחרת. אני לא יודע להוכיח לו שהוא טועה. אני רק אומר שגם הוא לא הוכיח לי שאני טועה. זאת אומרת, זאת האופציה שכל אחד צריך עכשיו לגבש עמדה לגביה. אוקיי, אז זה היה לגבי שתי האופציות להבין את הבסיס הערכי. עכשיו, ליבוביץ' הביא כאחד השני ציטוטים של לתמוך בטענתו, לא לתמוך, אלא להדגים את טענתו. הוא כותב באיזה מקום, נדמה לי, שהשימוש שלו במקורות הוא אילוסטרטיבי בלבד. זאת אומרת, מה?
אילוסטרטיבי?
כן, כי רק עם אילוסטרציה, הוא לא... אז הוא לא אומר שזה נכון כי פסקל אמר, או כי הרמב״ם אמר, זה נכון כי זה נכון, אבל גם פסקל והרמב״ם אמרו את זה. זאת אומרת, זה לא... זה שני דברים שם, בעניין הזה אני מאוד מסכים איתו, כן. אבל מצד שני, אני חושב שהוא עושה שימוש במקורות לא רק אילוסטרציה, אלא קצת שימוש שרירותי. אולי זאת ההזדמנות לראות טיפה את העניין. אז אני רוצה טיפה לראות את המשך המאמר שלו, וכאן אני עושה את זה רק כדי... כי זאת ההזדמנות, זאת אומרת, פשוט לראות כמה דברים, כי אני חושב שיש להם איזושהי חשיבות בעניינים האלה, יותר מאשר להבין את ליבוביץ' עצמו, לפעמים זה גם קצת להבין את עצמנו. אז אני רוצה קצת להמשיך את המאמר, אני רק הזכרתי בגדול מה היה עד עכשיו, הוא ציטט את הרמב״ם ופסקל, הרמב״ם במורה נבוכים, כן, שאומר שהטוב והרע זה מפורסמות ולא מושכלות, ופסקל אומר משהו מקביל, בפעם הקודמת קראנו את הרמב״ם במורה נבוכים, וראינו שכנראה לא יודע מה שהוא אומר. הרמב״ם שם מדבר יותר על כללים של התנהגות אנושית, של נימוס, אפשר לקרוא לזה אולי, ודרך ארץ, לא יודע, ולא של טוב ורע, במובן של רצח וגניבה, אלא במובן של ללכת אירומים, למשל, על אדם וחווה שם, בחטא אדם הראשון. ולכן אני חושב שהרמב״ם הוא לא מתכוון למה שליבוביץ' אמר, ושוב, כיוון שהרמב״ם הוא רק אילוסטרציה, זה לא דרך כלל מפיל את הטענה של ליבוביץ' עצמה, זה רק אומר שהרמב״ם לא אומר את זה. אבל עכשיו אני רוצה להראות עוד כמה דברים, למשל, שאפילו ליבוביץ' עצמו אני לא בטוח שזה מה שהוא אומר. ולדעתי ליבוביץ' עצמו לא הבין את עצמו. בהרבה מקרים אני חושב שאני רואה את זה, או לא הבין את עצמו, או לא יודע, או לא ידע לנסח, למרות שהוא מנסח טוב, אבל הוא לא ידע לחדד לעצמו, נדמה לי את הנקודה הזאת, בגלל שהאופציה לא הייתה מול עיניו, הוא היה פוזיטיביסט, ולכן נדמה שהפוזיטיביזם עמד באוכריו. כי אני אנסה להראות לכם בהמשך המאמר שלו, שקשה לקבל את זה מתוך עמדה אינסטיטוציונלית, עמדה שזה פשוט קביעה של מוסד חברתי, העקרונות של המוסר. אז הוא אומר ככה, כן, הוא אומר בעצם זה עיקרון לא רציונלי, רק תוצאה של מוסכמה חברתית, וכיוון שכך, ברגע שאנחנו שואלים למה אסור להרוג, או למה אסור לגנוב, וכדומה, שמטנו את הקרקע מתחת לערך הזה. ערך במהותו זה משהו שלא ניתן לביטוי, ברגע שאנחנו מחפשים ביסוס, הערך מתעדה. בגלל שבעצם, בסוגריים אני מוסיף, בגלל שבעצם ההנחה, כשאנחנו מחפשים ביסוס, ההנחה היא שללא ביסוס הערך לא מחייב. לכן אנחנו מחפשים ביסוס. אבל אם באמת אנחנו מגיעים למצב שבו בעינינו ללא ביסוס הערך לא מחייב, הערך גמר את הקריירה, כי ביסוס לא נמצא. אז לכן ליבוביץ' בעצם אומר שברגע שאנחנו מחפשים רציונליזציה, עושים רציונליזציה לערך הזה, איבדנו אותו. זה מה שהוא אומר. זכותו של האדם לחיות היא עיקרון לא רציונלי. מאחר שהוא איננו רציונלי, אינו ניתן לרציונליזציה. זאת אומרת, אי אפשר לקבוע לו סייגים או גדרות, כגון שאם מישהו הוא ללא הכרה ולא מתפקד, אז אפשר כן להרוג אותו. זה בעצם סוג של סייג על איסור הרציחה. אבל אתה לא יכול לקבוע סייגים על איסור אם אתה לא מבין מה הבסיס לאיסור. ואת אם אני מבין מה הבסיס לאיסור, אני יכול להגיד, אוקיי, זה מגיע עד כאן, פה זה כבר לא רלוונטי. אבל אם זה איסור שאין לו בסיס, איך תעשה לו סייגים? כמו דרישת טעם הדקרה, כן? איך אנחנו יכולים לסייג הוראה של התורה אם אנחנו לא מבינים למה היא נאמרה? בשביל לסייג אתה צריך להבין את הטעם למה היא נאמרה. ומכלל אין, איסור לנסוע בשטח בנוי במהירות העולה על 50 קמ"ש, יש לו בסיס רציונלי. נסיעה במהירות גדולה מזו מסכנת את הנוסע ומסכנת בני אדם אחרים. אז זה כבר דיברנו פעם, גם זה לא מדויק. החוק הזה איננו פוסטולט, אלא הוא נובע מהסקת מסקנה ממציאות מסוימת ומנתונים אובייקטיביים. מאחר שביסוסו רציונלי, הוא גם ניתן לרציונליזציה. זאת אומרת, ניתן לבדוק עד איכן מגיעת כפותו ומתי היא בטלה. למשל, ייתכן שחוק זה מכוון לשעות היום, שבהן התנועה בכבישים רבה, וסכנת ההתנגשות גדולה מאוד. ואילו בשעות הלילה, כשהסכנה של ההתנגשות בין מכוניות מועטת, ייתכן שניתן לבטל את האיסור הזה, כי זה, אנחנו מבינים איפה הוא בא, אז אנחנו מבינים שאפשר גם לסייג אותו, שיכול נהג להרשות לעצמו לא להקפיד עליו. עד כאן בחוק שיש לו ביסוס רציונלי. ואילו אם אין לחוק ביסוס רציונלי, אלא הוא פוסטולט מוחלט, כמו איסור לרצוח, אין אני יכול לדון באפשרות על הגבלתו, ולומר, עד כאן הוא תקף, מכאן ואילך אין הוא תקף. אם מישהו יציג לי את השאלה, למה לא נוציא את התקע ממתקן ההנשמה של קארן, כן, והנערה הזאת, ונניח לאותה נערה מסכנה למות, שהרי לחייה אין ערך, והיא אומץ נורא על סביבתה, אם תוצג לי שאלה זו, אני אלא שואל, מדוע לא אחסל גם אותך, אם בעיניי אין ערך גם לחייך, ולא זו בלבד אלא שאתה מטרד גדול לי. אז זה כן, טיעון לייבוביצ'י קלאסי. על השאלה מדוע אסור לי לחסל אותך אם לחייך אין ערך בעיניי, אין תשובה. אלא שאין אני רשאי לחסל אותך גם אם אין ערך לחייך. ואפילו אם קיומך הוא מטרד לי ולעולם. משום שהפוסטולט שאין ליטול חיי אדם אינו ניתן לרציונליזציה. אם הפוסטולט הזה מגן עליך, ולכן אין אני רשאי לחסל אותך, הרי הוא מגן גם על אותה נערה. מה ההבדל? אין לנו דרך לסייג אותו. מבחינה הגיונית אינני יכול להגיד שהאיסור להרוג יצור אנושי חל עליי רק לגביך, ואינו מתן יד למותה של נערה איננו בגדר הריגה. כבר כאן צריך להעיר. זאת אומרת, אם האיסור לרצוח הוא תוצאה של קביעה חברתית, זאת אומרת, קונבנציה, אז הטיעון הזה נראה קצת בעייתי.
אפשר להבין את זה כטיעון פרקטי.
זאת אומרת, נדרון חלקלק, שנייה, אז הטיעון הזה הוא טיעון בעייתי, בגלל שאתה בעצם מעלה לי טיעון הגיוני למה זה נכון, שבעצם הבסיס לאיסור הזה בכלל הבסיס הגיוני, פשוט כך סיכם. זאת הקונבנציה. אז באמת לכל היותר מה שאפשר להבין פה זה איזשהו טיעון של מדרון חלקלק כזה, וזה עוד יחזור בהמשך, הוא מעלה פה הרבה טיעונים של מדרונות חלקלקים כדי להראות שהעסק הזה הוא מאוד בעייתי, אבל גם טיעון של מדרון חלקלק, אז מה אתה גוזר עכשיו גזרה? אתה לייבוביץ, גוזר גזרה מכוח טיעון חלקלק. תחליט, מה הייתה המוסכמה החברתית? הרי בסופו של דבר זה מה שקובע. האם החברה הסכימה שגם קארן הזאת אסור להרוג אותה? אז תגיד לי, מה אתה מתפלסף כל כך הרבה? תגיד שגם את זה הסכמנו. אתה לא יכול להגיד את זה, אתה מתחיל עם טיעונים הגיוניים. אבל טיעונים הגיוניים על ערך שהיסוד לקיומו הוא לא הגיוני, זה קצת מוזר.
זה מה שהוא אומר בעצם, הסכמנו שלא הורגים. כמו שהסכמנו שלא הורגים אותך, הסכמנו שגם לא הורגים אותה, החברה לא קבעה לזה, שיגיד.
בסדר, שיגיד את זה, אז מה להגיד מבחינה הגיונית, לא סביר לעצור את זה פה ולא לעצור את זה שם, כי אי אפשר לעשות רציונליזציה, לא בגלל שאי אפשר לעשות רציונליזציה. איך שככה, חברה קבעה, אם החברה הייתה קובעת שאת קארן כן אפשר להרוג, יצא חוק. שאת קארן כן אפשר להרוג, אגב, זה מה שקבע בית המשפט העליון בצ'אם בניו ג'רזי, בסוף, זה הוא אומר בסוף המאמר, אז מה הבעיה? זה אין שום בעיה. החברה קבעה את זה. הוא גם אומר, אני לא מקבל את פסק הדין של בית הדין העליון של ניו ג'רזי. הוא אומר את זה בסוף.
זה לא מה שהחברה קבעה.
מה שזה לא מה שהחברה קבעה? הנה, עכשיו היא קובעת.
לא, זה לא מה שהחברה קבעה.
למה? הנה, עכשיו, הנה, בית המשפט הוא המוסד המוסמך לקבוע, והוא קבע את זה, מה הבעיה? אין לך מוסד יותר מוסמך ממנו. אתה לא יכול להתווכח איתו. אם אתה חושב...
זה לא החברה.
מה?
זה לא החברה.
החברה
זה מה שאנחנו
פה אנשים חושבים. מה זה אמור? אם ככה אתה... אז אף אחד לא קובע כלום. גם נעימו מי שאתה יכול לדבר על זה.
מה שאני חושב שאנשים חושבים.
מה טוב, מה שאתה חושב שאנשים חושבים תשאיר לי. מה אכפת לי מה שאתה חושב? אז אני חושב אחרת מה שאנשים חושבים. מה זה מעניין אותי מה שאתה אומר? זה טועים טענה על...
לא, הם טועים, זה לא מה שאנשים חושבים.
לא, זה לא מה שהוא אומר. הוא לא מדבר פה על טענה אמפירית. פוק חזי, תראה מה אנשים חושבים. הוא מעלה פה טיעונים הגיוניים. יש פה משהו בעייתי, אני חושב, בהתנהלות. אבל תכף אני נמשיך, יש מקומות יותר בוטים. נציג את הבעיה בצורה מוחשית. עכשיו מתחיל ממש מדרון חלקלק. נגיד שנסכים כולנו, ואני אומר בגלוי שמטעמים שברגע שפני מסכים, שראוי ורצוי היה להניח לקארן למות בכבוד. שהרי חייה אינם חיים במשמעות רציונלית של מושג זה, ואינם אלא עומס כבד על מקורביה ועל החברה. נניח שכולנו נסכים לך, וננהג לפי היתר הזה שהורינו לעצמנו, ומצפוננו יש שקט. אולם, מחר יקרה מקרה שני, נערה תרעיל את עצמה, וגם היא תשקע בקומה שממנה לא ניתן לעוררה, אלא שמנגנון הנשימה שלה לא ייפגע. היא תוסיף לנשום מעצמה, אצל קארן היא נשמה על ידי מכשירים. מה דינה? לגבי קארן שמנגנון הנשימה בה מקוים על ידי גורם מלאכותי מבחוץ, ובא בעצמה ובה בעצמה אין אפילו אותו פוטנציאל של חיים המתבטא בנשימה ספונטנית, לא ראינו רצח בהוצאת התקע ובהפסקת הנשימה. ולמה נאמר על הנערה השנייה? שם הפתר להרוג אותה אקטיבית, לא רק להוריד את ה... להוציא את המכשיר שמנשים אותה. הלו גם חייה אינם חיים, אם לדבר בלשון בני אדם, מנצולת הכרה, תחושה, תודעה, גם היא אינה מסוגלת להתקיים בלא טיפול מבחוץ, יש להזין אותה הזנה מלאכותית כל יום, להוציא את הצואה ואת השתן, לפקח עליה יומם ולילה, וייתכן שמצב זה יימשך שבועות, חודשים, שנים, אומנם היא נושמת, אבל מדוע לא נחסל גם אותה, אם איתנו לעצמנו לחסל את קרן. שמה נאמר גם במקרה זה, אכן מה טעם בקיומה של הגבייה החיה הזאת? חסרת הכרה ונטולת האישיות רק משום שהיא נושמת? מה ההבדל? ועכשיו נניח שנסכים גם למותה, הוא ממשיך את המדרון. אבל מוחרתיים יקרה מקרה שלישי, נערה הרעילה את עצמה ולא שקעה בקומה. ולפיכך לא איבדה את התנועה הספונטנית ונושמת מעצמה. אלא שמשום ההרעלה המוחית, איבדה לחלוטין את האינטליגנציה האנושית. מעתה כיצד ננהג, לפנינו יצור הנוהג מבחינה ביולוגית, במידה רבה כיצור אנושי. איבד את המשמעות של אישיות אנושית. הנערה הזאת ודאי יצור אנושי חי הוא, אבל המהות של האישיות האנושית נתלה ממנה. על זה דיברתי בתחילת המאמר, שיש איזה צדדים לחומה וצדדים לכולה. שאם אנחנו מזהים את הבן אדם עם הביולוגיה שלו. או לא מזהים. אני שואל את עצמי ושואל אתכם, היכן הוא הגבול בין החלטותינו בשלושת המקרים הללו? אם האיסור ליטול חיי אדם פסק מלהיות פוסטולט מוחלט, שאין לערר אחריו בשום מקרה, והוא הפך נושא לרציונליזציה, לשאלה, מתי בכל זאת מותר ליטול חיי אדם? מיד נשאלת השאלה, מתי אסור ליטול חיי אדם? זאת אומרת, זה טיעון של מדרון חלקלק. עכשיו עוד פעם, טיעון של מדרון חלקלק די קשה להבין אותו במונחים של בירור אמפירי. מה המוסדות קבעו? מה המוסדות קבעו? תשאל את המוסדות המוסמכים, תעשה משאל עם. האם הליבוביץ' היה מקבל שאני אעשה שם משאל עם? לא את המוסדות המוסמכים, נעשה משאל עם, לא רוב הציבור. בסדר? האם הם מסכימים או לא מסכימים? ונגיד שרובם היו מסכימים להוציא את השקע של מכשיר הנשימה של קרן. אין לי ספק שהליבוביץ' היה מתנגד לתוצאה. בסדר, לא משנה, אבל הוא היה מתנגד. אז אם הוא היה מתנגד, מה שזה אומר, זה שהוא לא באמת חותר להבין מה החברה קבעה. עוד מעט אני אסביר למה הוא כן בכל זאת משתמש במינוח הזה, אבל נדמה לי שהוא לא מתכוון לשאול את זה. מה דינו של ילד שלא נפגע במוחו מן החוץ, אלא הוא אידיוט מוחלט מלידה? גם בו חסר למעשה האלמנט הקונסטיטוטיבי של אישיות אנושית. אף על פי שמבחינה ביולוגית הוא בוודאי יצור אנושי חי. גם הוא עומס נורא על הסביבה, כי היצור הזה איננו יכול להתקיים בכוח עצמו, יהיה זקוק לטיפול מתמיד כל ימי חייו וכו'. ומכאן כמובן רק צעד אחד עד היטלר, שיש לחסר את חולי הרוח, שלחייהם אין ערך, חייהם אינם כדאים לבעליהם עצמם. מה המסקנה מכל השיקול הזה? זאת אומרת, הוא מראה את המדרון החלקלק. יש עיקרים שהם בעלי משמעות עצומה ותקפות רבה, כל עוד אין מערערים אחריהם. ואילו כל ערעור אחרי משמעותם, מבטלם. אחד הדברים האלה הוא הפוסטולט שאסור ליטול חיי אדם. עוד פעם, יש פה משהו בעייתי. אם אתה מדבר על טיעון של מדרון חלקלק, אז תגיד, אתם צודקים, אבל כיוון שאני לא יודע איפה לשים את הקו, אז אני לא, אני גזרה, אני גוזר גזרה דרבנן. זאת אומרת, בכל זאת אנחנו לא עושים את השיקול הזה. אבל להוכיח מכוח המדרון החלקלק את העובדה שכשאתה מחפש רציונליזציה לערך, בעצם ביטלת אותו, אני לא רואה למה זה נכון. ואם הערך קובע שאסור להרוג רק אדם שלם, חולה רוח, כן, הכל בסדר, זה הערך קובע. עכשיו עשיתי רציונליזציה, והכל בסדר, ועדיין, זה החברה קבע, זה הערך, וזה מה שמחייך, אין בזה שום בעיה לוגית. אתה לא יכול להוכיח נגד זה כלום. אלא מאי, הוא מניח מראש שברור שאסור לרצוח את אף אחד. ואם אתה תתחיל לעשות רציונליזציה, אז אתה הורג אנשים שאי אפשר, שאסור להרוג אותם. אבל על סמך מה אתה מניח את זה? אם התוצאה, אם זה רק תוצר של קונבנציה, של קביעה, של מוסדות, אז מה הבעיה? תבדוק ותראה מה, מה החברה קבע, מה המוסדות קבעו.
הוא אומר שזה לא קונבנציה, הוא אומר שזה אירציונלי.
בדיוק, אבל הוא מתחיל, לא, אבל הוא מתחיל מזה, זאת קונבנציה, הוא אמר את זה בהתחלה, אמרתי את זה בפעם הקודמת, לפני הקודמת. שהוא מדבר על קונבנציה, הוא מביא את הרמב״ם של מפורסמות ואת פסקל וכו', הוא אומר במפורש שהדבר הזה הוא אינסטיטוציונלי, זאת אומרת זה קביעה מוסדית, זה הכל. אין לה שום משמעות מצד עצמה, אני עוד אחזור לנקודה הזאת עוד מעט. ואז הוא אומר, הוא עובר אחרי זה לדון בבעיה הזאת מבחינה הלכתית. אז הוא מדבר על דיני גוסס, שכתוב בהלכה שהגוסס הרי הוא כחי לכל דבר, כן, בשולחן ערוך. לפיכך כל המחיש את מיטתו הרי זה שופך דמים, אבל אחרי זה יש סייג של הרמ"א, הוא אומר אסור לגרום למת שימות מהרה אפילו מישהו גוסה זמן ארוך, אבל אם יש דבר שגורם עיכוב יציאת הנפש, מותר להסירו משם, ואין בזה מעשה כלל אלא שמסיר מונע. אנשים לא יודעים, אבל בהלכה יש יותר לנתק ממכשירים במקרים מסוימים. וההלכה עושה את החילוק הזה. אז הוא אומר שהרמ"א בעצם עושה פה הבחנה בין שני המקרים האלה, ולכן הוא אומר, נמצא שאילו עמד המקרה של קרן להכרעה לא בבית משפט באמריקה, אלא להכרעה על פי ההלכה, רשאים היינו לעשות את רצון ההורים ולהפסיק את הטיפול שאין בו תוחלת, ושיש בו לפי הרגשתנו משום ניבול הגוסר, סינוי נפשי שם לאדם חיים וכדומה. ואף על פי כן אין דעתי נחה מן הסיכום הזה, ואז הוא עובר להלכה ואין מורים כן. זאת אומרת שבעצם אתה צריך, נכון אולי שזאת ההלכה, אבל בית משפט לא יכול לקבוע דבר כזה כקביעה מחייבת, הוא מתחיל לדון, אם הרופא היה עושה את זה מעצמו, אז היה בסדר גמור, אבל ברגע שהוא בא לשאול האידיוט, אז צריך לענות לו שאסור, כיוון שאי אפשר, ועוד פעם, זה חוזר כל הזמן העניין הזה של המדרון החלקלק. אבל עכשיו, נמצא, עכשיו אני קורא לכם את הסיכום של הטיעון, נמצא שבמקרה זה הנוקב ויורד עד תהום התודעה והמצפון האנושיים, צדקו גם ההורים וצדק גם השופט. מי שלא צדק לדעתי הם הרופאים, שהלכו לשאול, אם הם לא היו מסוגלים להכריע על דעת עצמם, מן ההכרח היה שהשופט יפסוק להם כפי שפסק, זאת אומרת לאסור עליהם, כי האינסטיטוציה צריכה לקבוע שזה אסור. אתה אישית יכול לעשות כל מיני החלטות מצד עצמך. גם זאת טענה מאוד בעייתית, למה? אם זה המוסר, אז זה המוסר. אלא מה תגידו? מדרון חלקלק. זאת אומרת, אני עצמי לא חושב שמדרון חלקלק, אני לא הורג כל יום, אני אדם בודד. לפני יש מקרה אחד, במקרה הזה אני הורג. בית המשפט שיקבע את זה, זה כבר אמירה לכלל החברה, בחברה יכולים להיות מקרי גבול, ואז בית המשפט צריך להיות זהיר. קצת, קשור פעם, תלמיד שלי כתב מאמר בצוהר, על, הוא טען שצריך לנסוע רק בתחבורה ציבורית, לא בתחבורה פרטית, זה מסוכן, תעודות דרכים וכדומה. אבל בין היתר הוא דן שם בהבדל בין פסיקה ציבורית לפסיקה אישית, הוא הביא איזה פסק של הרב אליהו, שבא אליו קצין בצבא ושאל אותו, בצבא הכלל הוא שרק קצין צריך לבדוק פריקה של נשק. אחרי שיורדים ממשמרת, אז מוצאים את המחסנית, בודקים שאין כדור בבית הבליעה, רק קצין עושה את זה עם פנס. ומה קורה בשבת? האם הוא צריך להדביק פנס כדי לבדוק את זה? עכשיו הרי ברור לגמרי שהסיכוי לזה שיקרה פה משהו מסוכן זה אפס. אין שום סיכוי. להדביק, לחלל על זה שבת זה אבסורד מוחלט. ואין סיכוי שיש שם כדור. תבדוק טוב עם האצבע, תוציא את הזה, אין שום בעיה, לא יצא שום כדור, אין שום סיכוי לזה. אלא מהי? אם אתה, בדיוק אותו דבר כמו ליבוביץ, אם היית עושה את זה בעצמך 100% נכון, אתה בא לשאול את הרב אליהו, הוא אמר לך, תדליק פנס. למה? כי ברגע שהוא מוציא פסק כזה, זה כבר משהו שחשוף להרבה מאוד קצינים. אני לא יודע כמה קצינים דתיים, אני לא משנה, אבל הרבה מאוד קצינים. עכשיו, סיכוי קטן כפול הרבה מאוד קצינים יכול כן להוביל לסכנה ממשית. אתה יודע, יש הבדל בין אמירה ציבורית לבין אמירה פרטית, וגם שם היה מקום להגיד את מה שאמר פה ליבוביץ', טמבל, מה באת לשאול? זאת אומרת, אם היית עושה את זה בעצמך, אז הכל היה בסדר. עכשיו שאתה בא לשאול, אתה לא יכול לתפוס את תשובה אחרת. ברור שהיא תלך את התשובה הזאת, כי אחרת באמת זה לא בסדר. צד שני, כמובן, יש את הצו הקטגורי של כאן, דיברנו על זה, כן? שלפי זה, אז יוצא שכל קצין לחוד, שיעשה את השיקול ולא ילך לשאול, אז הוא יבדוק בלי פנס. אבל אז אם כל הקצינים יבדקו בלי פנס, אז שוב פעם רואים שיש סיכון. יש פה איזשהו לולה, טוב, זה פרדוקסים ידועים, יש פה הפרדוקס של ההצבעה, דיברתי על זה פעם עם הצו הקטגורי, כן, של האם ללכת להצביע בבחירות עם הבן שלי, הביקורת עם הבן שלי. אני דיברתי על זה. אוקיי, אז...
אבל זה
גם
מאוד מעלתי.
מה?
אנחנו יודעים בשביל שיש רופאים רוצחים, מה זאת אומרת? שהוא לוקח על עצמו להרוג בכולי איזה קצת. אז זה בדיוק נגד זה אנחנו יוצאים, מה זאת אומרת?
אז איך אנחנו יוצאים, אז אני שואל, מה ליבוביץ' אומר? ליבוביץ' אומר נכון, כל עוד אתה עושה את זה בשקט, אתה עושה את זה, ואם אתה בא לשאול, אז זאת התשובה שאתה תקבל.
זה שהסיכוי שהוא
יוצא,
הרוב שקט
זה הוא יפת, אבל מהמח. טוב, אני לא יודע מה זה נקרא טעות פה, זו שאלה גדולה, מה זה נקרא טעות, אנחנו מדברים על קונבנציה. אבל תראו את הנימוק למשל, במקרה זה הנוקב ויורד עד תהום התודעה והמצפון האנושי, מה נוקב ומה יורד? קונבנציה בסך הכל, קבענו שאסור לרצוח, אז אסור לרצוח, מה אתה עושה מזה עניין? קשה מאוד לקרוא את המאמר הזה מתוך ההסתכלות הקונבנציונלית שלכאורה מופיעה בו בהתחלה.
זה יורד, עד הפסיכולוגיה.
כן, הוא מדבר על הפסיכולוגיה, הוא לא מתכוון לזה.
אבל המאמר זה למנוע מדרון חלקלק, הוא לא חושב ככה באמת, הוא לא יכול לכתוב את זה כדי שלא יהיה, הוא לא יכול לכתוב את מה שהוא באמת חושב.
זה הכל פלפולים, זה לא נכון, זה לא מה שמתכוון. אני לא קונה.
כי אם הוא יגיד לאנשים,
כן, ברור, גם הבן שלי אומר אותו דבר, אני יודע. שמה שאומרים לכולם להצביע, זה ברור, כך צריך להגיד, אבל מי שאומר להצביע, ודאי שבעצמו לא הולך להצביע, הוא איש רציונלי. כן, בסדר, זה...
גם הרב באמת לא מצביע.
כן, בדיוק.
אתה לא באמת חושב ככה עליהם, אתה אומר לנו כזה
שאני... צריך להטיף לכם. כמו קאנט, כן, שקאנט קבע את הצו הקטגוריה, ודאי שהוא עצמו רצח את מי שהוא רצה. הוא קבע לכולם כדי שהעולם מתנהל בצורה... אז בעצם הטענה שלו זה ש... זה ש... עוד פעם, משהו שבין מדרון חלקלק לבין ברור אמפירי, של מה באמת החברה קבעה. אחרי זה הוא מדבר על הפלה למשל, אותו דבר. זאת אומרת, הפלה, האיסור להפיל עובר, זה השלב המה במדרון. ושם לכאורה אנשים, דיברתי על זה פעם, כן, על ה... זה חבר של חבר שלי, הספרתי את זה אני חושב, שהיה בריאיון לקראת לימודי רפואה, הוא בוגר ישיבה הסדר בשלבים, הוא היה בריאיון לקראת לימודי רפואה, אמרו לה, אנחנו נשתה בחור דתי, מה אתה תעשה במקרה של הפעלה מלאכותית? בריאיון לפני הלימודים. אז הוא אמר להם תשובה נפלאה, אני באמת, אחרי זה דיברתי איתו, והוא אמר שזה היה קרוב, זה סיפור יפה, אבל זה היה קרוב, אבל לא בדיוק, לא משנה. אז הוא אמר להם, לפי הסיפור, הוא אמר להם, שאם אתם מתכוונים לבעיה הלכתית, אז אני אמכור את הסכין לגוי. אבל אם הבעיה המוסרית, אין לי מושג מה אני אעשה. מה אתם תעשו? אתם המראיינים, כן? זאת אומרת, יש להם איזושהי הנחה שזה איזה משידה של דתיים, כאילו העניין הזה. טוב, אם זה רק משידה של דתיים, אין בעיה, יש לנו טכניקות הלכתיות מאוד מפותחות. אנחנו, עם זה אנחנו מסתדרים. אבל אתם באמת חושבים שאין בזה בעיה מוסרית? לכם אין בעיה עם זה? רק לי יש בעיה עם זה? הרי זה שערוריה, הדבר הזה. זאת אומרת, עד כדי כך ליבנו גס בעניין הזה, שזה הפך להיות איזה משיגה של דתיים. זאת אומרת, הזכות האישה על גופה, כן, כל מיני נימוקים מביליים מהסוג הזה, של נימוקים כאלה שכאילו אין, אתה מתעלם מזה שיש פה איזשהו יצור חי אחר שאתה אוהב אותו. זאת אומרת, מה זה איזה זכות האישה על גופה? יש לי זכות בביתי על הבית שלי. אז יש שם ילד שאוכל יותר מדי, מה אני רוצה להחזיק אותו? אני רואה לו בראש, וגמרנו. יש לי זכות על הבית שלי, לא? יש פה משהו נורא בעייתי בטיעון הזה. אם אתה מצרף לזה את העובדה שהעובר הוא לא אדם וכו', בסדר, זה באמת ככה ההלכה גם עובדת. אבל הטיעון הזה מצד עצמו של זכות האישה על גופה זה פשוט
איזונות
בלתי נתפסת. אז אם אתה מניח את זה, זה משהו אחר, אבל אתה לא אומר את זה.
בסדר, זו הדחה סמויה גבורה.
טוב, אז השאלה איפה זה עובר הקו ומה הגיע לתשובה.
שאלה טובה, גם אלה שאומרים, הם לא יגידו, טוב הוא כבר יוצא, הוא כבר ראש מבטבט טוב, בוא נוריד אותו.
בדיוק, והיטלר אמר שחולי הרוח גם הם לא בני אדם. אגב, חולי הרוח הם... אני לא יודע אם חולי הרוח הם יותר בני אדם אשר מבעל, להפך. חולי רוח. לעובר לפחות יש לו פוטנציאל להפוך לאדם, אחרי שהוא יוולד, הוא יהיה אדם גמור. החולי רוח הזה יציק לסביבה שלו עד סוף חייו. אז מה הבעיה עם היטלר? הוא בסך הכל נקט באותה התפיסה. יש פה דבר נורא בעייתי, הוויכוחים הפוליטיים לפעמים מכניסים את האנשים לתוך מצב שלא מודעים בכלל לבעייתיות שבתפיסה שלהם, בגלל שהדתיים אוסרים, אז מילא זה עיקר אמונה שחייבים להפיל ילדים או להצדיק הפלת ילדים, כי הדתיים אומרים שאסור. אבל אנשים לא מבינים שיש פה בעיה אמיתית, זה לא דבר פשוט הדבר הזה, אתה מדבר על רצח, זאת אומרת, זה הקלות דעת בלתי נסבלת בקשר לנושאים האלה. אחרי זה הוא מביא את העניין הזה, הוא אומר שבהלכה, כשאנחנו מדברים על ילד שלא עובר שלא הוציא את ראשו, אנחנו נזקקים לדין רודף. ובלי זה באמת אסור היה להרוג אותו, זאת אומרת, נדרשת איזושהי הצדקה פורמלית, כי סתם להגיד שאסור לרצוח אותו, זה לא נסבל, בגלל שאתה לא יכול לקבוע קו ממתי זה בן אדם ממתי זה לא. כאן הוא טועה פשוט, זה פשוט נגד הגמרא. הגמרא עצמה מעלה את האפשרות שאולי זה רודף, אז היא דוחה את זה. אבל זה לא דין רודף. אם זה היה דין רודף, אז גם אם הוא הוציא את ראשו, היה מותר להרוג אותו. גם בן אדם רגיל שרודף, הרי מותר להרוג אותו, וקטן שרודף, שוטה שרודף, גם הורגים אותה. זה בכלל דין רודף. זהו, הרמב״ם אומר, הרי הוא כרודף. עכשיו, מה זה כרודף? זה מעניין, אבן העזל מדבר על זה שם, אבל ברור שלא מתכוון לרודף ממש, זה פשוט, כי אחרת גם בהוציא את ראשו היית יכול להרוג אותו. זה גמרא. אז לכן פה שיבוש של הגמרא. בכלל, זה מה שאמרתי קודם, שהשימוש של ליבוביץ' במקורות לא רק שהוא אילוסטרטיבי, זאת אומרת שהוא לא נסמך עליהם, אלא הוא גם מפרש אותם באופן מאוד גמיש. זאת אומרת, הוא עושה בהם שימוש כרצונו.
לא אמרנו שמותר להגיד משהו לא נכון כדי להפך דבר שהוא...
כן, כן, אברהם. לא, להגיד דברים בשם אדם גדול, לא להגיד דבר לא נכון. להגיד דברים נכונים בשם אדם גדול. בשם אדם גדול, אוקיי. בכל אופן... מה? לא הבנתי?
הוא מגן
אברהם לגבי,
שאלה מביא שתי
אפשרויות
ומשאיר
את זה בצורה. אוקיי, לא משנה, אבל יש גמרא כזאת. בכל אופן, אז זה סתם הערה לייבוביץ', זאת אומרת, צריך להיזהר, כשהוא נזקק למקורות, יבדקו את זה בשבע עיניים, האיש משבש מקורות באופן חופשי לגמרי.
אבל כללית או במאמר?
כללית, כללית, באופן כללי, כן. האיש לא מבין גדול במקורות הלכתיים. וצריך להיזהר עם שימוש במקורות מבחינתו. עוד פעם, כל עוד רק אילוסטרציה זה פחות קריטי, כי זה רק אילוסטרציה. אבל עדיין, זה מסבן אותי כל פעם מחדש. זאת אומרת, דווקא כמי שמזדהה עם הרבה מהדברים שהוא אומר, זה עוד יותר מעצבן אותי העניין הזה, כי השומעים שלו, המרצים יותר גדולים ממנו, אז הוא בונה על זה פשוט. בכל אופן...
הוא חושב ככה אדם?
מה?
הוא חושב ככה אדם?
שמה?
שהוא מקבל?
לא, הוא לא ידע. לא, אני לא חושב שהוא שיבש, לא יודע, נדמה לי שהוא לא שיבש בכוונה. סתם לא ידע, או שלא טרח לבדוק, או ש... לא היה תלמיד חכם במובן המקובל, לא חושב שזה... טוב, בכל אופן, אני רוצה להגיד בהקשר הזה מה אני חושב שכן ליבוביץ', אולי, עוד משפט אחד, רק לסוף. יש את הפסק דין, זה מה שאמרתי, שהדברים שהוא נשא בעל פה היו אחרי הפסק דין של הערכאה הראשונה ולפני בית המשפט העליון של ניו ג'רסי, אבל את הכתיבה הוא עשה כבר אחרי פסק הדין, ככה לפחות אם אני מבין נכון מה שקרה כאן, ואז הוא כותב על הפסק, בית המשפט העליון של ניו ג'רסי הפך את ההחלטה ובעצם התיר לנפק את הבחורה הזאת ממכשירים. הוא אומר ככה, מכת הפסק הזה שאין אני יכול להסכים עמו, ראויה על כל פנים משימת לב רבה. למה הוא לא יכול להסכים עמו? זו עוד פעם שאלה, כן? מה הבעיה? אם החברה קבעה, אז החברה קבעה, למה אתה לא יכול להסכים איתו? מה הבעיה? להפך, יש לך פה מוסד מוסמך שאומר לך על השולחן את מה הוא קבע, אתה אפילו לא צריך לעשות בירור רעיוני כדי לנסות ולנחש מה הקביעה המוסדית הנוהגת באותו מקום. הנה, החברה קבעה.
זה בחקיקה ראשית. קוראים
את
זה בחקיקה ראשית של פרלמנט.
לא נכון, לא נכון. כשיש פרשנות חקיקתית, מה שנקרא, או כשבית המשפט עושה פרשנות לחוקים, זה כמו החקיקה, מה ההבדל? בית המשפט הוא זה שאמון על פרשנות החוקים. זה גם על פי הכנסת, או על פי הפרלמנט, או הקונגרס.
מה שהכי קרוב, לשמוע את דעת הקהל, את דעת הציבור.
לא, קביעה מוסדית.
או בחירות.
לא, כשאתה מדבר על קביעה מוסדית, אז הקביעה המוסדית נעשית על ידי הפרלמנט, זה מה שמקובל בשיטה שלנו היום. אין לך, בטח כל עוד לא עשית משאל העם, אז זה הקביעה המחייבת. והפרשנות של בית המשפט, זאת הפרשנות הקובעת על פי החוק, אז אם אתה מחפש קביעה מוסדית, אינסטיטוציונלית, זה בדיוק, נדמה לי שיש לך פה קביעה פר אקסלנס. אלא מאי, ברור שהוא לא מתכוון לזה, הבאתי את זה כדי להגיד מה אני כן חושב שהוא אומר. הרבה פעמים הוא מתייחס להנחות יסוד, גם בהקשרים אחרים, וגם בהקשרים האתיים, כמשהו שהוא שרירותי. ככה, זה נכון ככה, זה לא רציונלי. ומה פירוש לא רציונלי? אז הוא, כיוון שהוא פוזיטיביסט, פוזיטיביסט זה אדם שמוכן לקבל רק דברים שיש להם הוכחה או הגדרה מדויקת והוכחה. אוקיי? נגיד באופן גס. אז כיוון שהוא פוזיטיביסט, הוא מתיר, הוכחה אין לזה. אם הוכחה אין לזה, זה שרירותי. אבל מצד שני, כמו שכבר אמרתי הרבה פעמים, מה זה הוכחה? כן, הוכחה זה המדע על הנחות יסוד, אבל להנחות היסוד בהגדרה אין הוכחה, נכון? אז בעצם יוצא שאם אתה פוזיטיביסט עד הסוף, אז הכל שרירותי. זאת אומרת, אז ברור שכשיש לך, כמו הגיאומטריה, יש לך הוכחה למשפט של סכום הזוויות במשולש 180 מעלות, מה פירוש הוכחה? ההוכחה פירושו לגזור את זה מהנחות היסוד, מהאקסיומות. אבל אם את האקסיומות אתה לא מקבל כי להן אין הוכחה, אז מה זה עוזר לך להוכיח את המשפט על בסיס האקסיומות? אלא מה, אם אתה באמת רוצה להיות פוזיטיביסט, ולא, אם אתה באמת רוצה להיות פוזיטיביסט קונסטרוקטיבי, זאת אומרת, שכן מאמץ טענות ולא רק נשאר בספקנות גמורה, אתה צריך לקבל את הנחות היסוד למרות שאין להן הוכחה. יש דברים שמובנים מאליהם, אין לי הוכחה בשבילנו, וזה פשוט כך. בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד. למה? ככה. אין לי הוכחה, אבל זה ככה, זה ברור שאומר אחרת, לא מבין מה הוא צריך. זה ברור שזה נכון. אז מה זה אומר? ליבוביץ' היה אומר, זה שרירותי, זה לא רציונלי, זה קונבנציה. אז הסכמנו, מה זה הסכמנו? זה זכויות, הרי ברור שזה נכון. כל מי שאומר אחרת טועה. אין לו בארסנל שלו, כבארגז הכלים שלו, אין לו ביטוי בשביל להגיד את הדבר הזה. כי בעולם פוזיטיביסטי, בארגז מושגים פוזיטיביסטי, אין דבר כזה. או שזה רציונלי ומוכח ומוגדר עד הסוף, או שזה כלום. אבל נדמה לי שהוא עצמו לא באמת מתכוון לזה. הוא מתכוון למה שאני אמרתי. ככה נדמה לי. אפילו הוכחתי את זה באיזה מאמר פעם, בכמה מקומות מתוך דבריו. כי כל הפרשנים שלו מדברים על השרירותיות שלו, וזה לא נכון, אני לא חושב שהוא מתכוון לזה. מה שהוא קורא שרירותי או לא רציונלי, פירושו לא ניתן להנמקה על ידי טיעון לוגי. בסדר? למה? כי זה הנחת יסוד, אז אתה לא יכול לנמק את זה, אז מה טיעון לוגי? הנה למשל פה, הוא עשה טיעון לוגי, טיעון של מדרון חלקלק, טיעון לוגי והוכיח ממנו אמירה אתית. על בסיס מה? על בסיס איזושהי הנחת יסוד, ערכים שאסור לרצוח, נכון? אז גם באתיקה יש מקום לטיעונים לוגיים. רק ההנחה של הטיעון הלוגי אין לה הוכחה, אבל זה נכון גם בגיאומטריה, זה נכון גם בפיזיקה, זה נכון גם בכל דבר. אז לכן אין באמת הבדל מהותי בין האתיקה לבין עיסוק בעובדות. גם שם יש הנחות, גם שם יש הנחות, גם שם ההנחות אין אפשרות להצדיק אותן, וגם שם ההנחות אין אפשרות להצדיק אותן. גם פה, אחרי שקיבלת את ההנחות, אתה יכול להעלות טיעונים ולגזור מהם מסקנות, וגם פה אתה יכול להעלות טיעונים ולגזור מהם מסקנות. אין הבדל אמיתי. אז אלא מה, כשהוא אומר שרירותית, הוא מתכוון לומר לא ניתן להצדקה על בסיס טיעון לוגי. זה הכוונה שרירותי. הוא לא מתכוון שרירותי במובן ניטלתי מטבע. שרירותי אומר שזה ודאי נכון, מי שאומר אחרת הוא אידיוט. ברור שזה נכון, נקודה. אני לא מוכן לנמק לך את זה, וזה מה שהוא אומר, שברגע שאתה שואל או מנסה לעשות רציונליזציה לערך, הוא יתרוקן מתוכן. כי אתה לא מבין שערך מחייב לא בגלל איזשהו טיעון לוגי שמבסס אותו. ערך הוא נכון מתוך עצמו, כמו אקסיומה בגיאומטריה. אבל הטענה שלו זה שהערך הוא נכון, לא שהערך הוא קונבנציה, אלא מה? אין לו דרך זה, כי הוא לא יודע ליבה לפומה לוגליה, כן? הוא לא יודע לנסח לעצמו אפילו את מה שהוא חושב, כי בארגז הכלים שלו אין דבר כזה. זאת, או שזה בנוי על תוצאה של טיעון לוגי, או שזה סתם קונבנציה. אין לו משהו שלישי. אז אין לו ברירה בדרך השלילה, כיוון שאין טיעון לוגי, זה כנראה קונבנציה. אני לא חושב שהוא מתכוון לזה, הוא עצמו מבין שזה לא נכון. נוקב ויורד עד השיטין מה שהוא אמר שם, הוא מתכוון במובן המוסרי כמו שאנחנו מתכוונים, לא במובן הפסיכולוגי. כי הוא מבין שהדבר הזה זה ערך שבלתי נסבל לעבור עליו, הערך של הרציחה. אבל הוא לא יודע להסביר את זה, אין לו רציונל, אין טיעון רציונלי, הוא לא יכול לשכנע מישהו שמפקפק בזה, ואז הוא אומר שהוא יירה בו פשוט, הוא לא יודע לשכנע אותו, אז הוא יירה בו גם כן. זה ביטויים של חוסר אונים של פוזיטיביסט. ואני חושב שאפשר לראות את זה הרבה מאוד אצל ליבוביץ', שהוא לא מפענח לעצמו איפה הוא עצמו עומד. זה נכון אגב להרבה פוזיטיביסטים. כי הרבה פוזיטיביסטים לא עשו את החשבון עד הסוף מה יוצא מהתפיסה שלהם. ואז אם אתה מקבל עד הסוף את ההנחה שרק דבר שמתבסס על טיעון לוגי אתה מקבל, אתה לא מקבל כלום. כמו שתמיד יש הנחות יסוד שאותן אתה לא יכול לבסס על טיעון לוגי.
אבל לא חייב להרחיב אותו, יכול להיות שהוא מצמצמת להנחות יסוד להביא דיבור ההכרחי, שיש להם חוזק מספיק גדול.
והאיסור לרצוח הוא לא?
לא יודע, אני אומר, שהן ברורות לו, אני לא חושב שזה פוזיטיבי ברמה, זאת אומרת, שזה אידיאלי, שזה או הכל או כלום. הוא מסכים לצמצם להביא דיבור
שניתן... עכשיו אני שואל, האם האיסור לרצוח נכלל במינימום הזה או לא?
יכול להיות שכן.
זה מה שאני אומר, לא, אין בעיה, אני מסכים שהפוזיטיביסט, נגיד, יש משהו שהוא בכל זאת מבדיל פוזיטיביסט ממי שלא פוזיטיביסט. למשל, הצורך להעמיד הכל על הגדרה חדה. הצורך לברר בין אינטואיציות לבין הטיות פסיכולוגיות. הצורך לא לאמץ דברים סתם כך. הצורך לנסות ולהוכיח משהו אם אפשר להוכיח אותו, ואם הוא לא הנחת יסוד, להוכיח אותו. לכל זה גם אני שותף. אבל ברגע שאתה הולך את הצעד אחד הנוסף הזה ואומר, טוב, והכל זה זה, אבל אין שום דבר חוץ מהעניין הזה, כאן אני כבר לא מסכים.
זה אני מקבל, אבל יכול להיות שיש לו את אותה אינטואיציה כמו שיש לו איזה הנחות מסוימות שהן חזקות מספיק שהוא מרגיש איתן בטוח, אז יכול להיות שיש הרבה כאלה נקודות שהוא לא מספיק בטוח בהם כמו בהנחות יסוד שלו, שאם הוא לא מצליח להעביר אותם לסט הזה של ההנחות יסוד, אז הוא מרים ידיים. אני לא יודע להסביר לך למה, אבל זה לא.
לא, זה לא. אז אם אתה, לא, אם אתה מרים ידיים, אז זה לא לא. אם אתה מרים ידיים, אז אתה לא יודע, נקודה. אלא מה אתה אומר? זה לא, למרות שאני לא יכול לנמק. לא, למרות שאני לא יכול לנמק, על זה אני מדבר. אז זה כן שייך להנחות היסוד שאתה מקבל בלי נימוק. תחליט, זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה. אבל אני אומר עוד פעם, התחושה שלי הרבה פעמים זה שלייבוביץ' מדבר פה, סיפרתי לכם על החברותה שלי, שלמדנו והתחלתי ככה להסביר לו משהו באופן כזה, בלי ידיים, קשור את הידיים אחורה, עכשיו תסביר לי בלי ידיים. תגיד מה אתה, מה אתה חושב. למה? כי הרבה פעמים כשנגמרות לך המילים, אתה מתחיל לנענע את הידיים. כי אתה לא יודע להסביר, אתה מנסה להעביר לבין השיח שלך את מה שאתה משוכנע שהוא נכון, אתה לא מוצא את הדרך להוכיח לו את זה, לנמק את זה באופן שישכנע אותו, אז אתה מתחיל להתלהב ולהזיז ידיים, שזה תחליף למילים. התחושה שלי זה שה... מה?
וזה בכל זאת...
לא, זה נכון, כן. רק אני אומר, אני לא מתכוון להגיד שזה לא נכון אם אני לא יכול להסביר, אבל יש הרבה פעמים בן אדם בוחר לעצמו אלטרנטיבות בגלל תחושת חוסר אונים. ואני חושב שהשרירותיות הנחרצת הזאת של לייבוביץ' היא תולדה של אותה תחושת חוסר אונים. זאת אומרת, הוא עומד מול אנשים ששאלו אותו, רגע, למה אסור לרצוח? מה הבעיה? הבחורה הזאת אין שום ערך לחיים שלה, בוא נתק אותה עם מכשירים. וברור לו שלא נכון. אבל בארגז הכלים שלו, הוא לא... איך אפשר לדבר עם מישהו כשאני לא יכול להעלות טיעון לוגי שמוכיח לו שהוא טועה? זה לא... אין דבר כזה. ואז הוא חייב לנסח את זה באיזשהו אופן ששייך לארגז הכלים שלו. אז הוא מתחיל עם קונבנציה, ואחרי זה הוא עובר למדרון חלקלק, שבעיניי זה לא קומפטבילי, זאת אומרת, שני טיעונים שלא מדברים כל כך אחד עם השני. וכל מיני דברים, זה חוסר אונים.
למה הטיעון של מדרון חלקלק הוא לא לוגי?
מה?
למה הטיעון של מדרון חלקלק הוא לא לוגי?
הוא כן לוגי, אבל תלוי מה ההנחות שלו. יש לו הנחות, כמו כל טיעון לוגי. ומה ההנחות? שאם אתה תגיע להרוג מישהו שאסור להרוג אותו, אז יותר טוב שלא תהרוג מישהו שכן ראוי להרוג אותו. וזאת מניין לך? גם לזה יש הנחות, לכל טיעון לוגי יש הנחות. מדרון חלקלק זה טיעון שגם הוא מבוסס על הנחות.
אם לייבוביץ' מתחיל את המאמר שלו מהמדרון החלקלק,
לא, לא. אז אני מבין שהוא מעלה טיעון לוגי, יש לו הנחות, מדרון חלקלק זה טיעון, יש לו הנחות. זה שיש הנחות זה לא פוסל את הטיעון, כל טיעון יש לו הנחות.
אז למה הוא התחיל מהקודם?
כי הוא בדיוק זה הנקודה, זאת אומרת, לכן מהסתירה הזאת אני מנסה להביא ראיה לדבריי שהוא לא באמת מתכוון לקונבנציות. אתה מבין? זאת אומרת, הוא עצמו לא באמת מתכוון לקונבנציות. אני חושב שזה מפנוף ידיים של חוסר אונים, לדעתי. כן. בסיס מה אתה יודע שלא צריך להרוג אותו?
החלטה שרירותית, אבל...
אבל אם יש החלטה שרירותית, אז מה הבעיה? תקבע את החלטה שרירותית, זה תלך על פיה. אלא לא הייתה החלטה כזאת.
לא, אבל הוא אומר להם, כאילו, תחשבו, אנחנו לקחנו איזושהי החלטה, וההחלטה הזאת, מסיבות השרירותיות שלנו חשובה לנו, שלא נרצוח. ואתם, אם אתם
עכשיו... אתה מבין שזה לא השיח שלו. אתה בדיוק הנקודה, אתה הופך את הכל לאיזושהי מתמטיקה מנותקת. אבל זה לא מתמטיקה מנותקת, הוא נוסע לאמריקה כדי לדבר על זה. עם הנוקב ויורד עד השיטין וכל הפאטוס שלו. זאת אומרת, הוא לא מדבר על זה, הוא מדבר על הבעיה הזאת כבעיה אקוטית, כבעיה מהותית. מה מסוכן? מה הבעיה? מקסימום יארגו מישהו, אל תעשה עניין מכל דבר. מה הבעיה? מה זה שונה מלפליק לו? מה זה שונה לא יודע מה, להעליב אותו? לגנוב ממנו שקל? אין בעיה, זה הרי הכל קונבנציות, אין בעיה.
בסדר, זה קונבנציות, והקונבנציה הזאת מאוד חשובה.
למה? מה זה? נפשית. אז עוד פעם חזרת על הפסיכולוגיה, זו השאלה. האם אתה מעמיד את הכל על פסיכולוגיה? אז אני אומר שאני לא חושב שזה נכון להעמיד את הכל על פסיכולוגיה.
אני אומר שמבחינת העקביות הפנימית זה נראה לי מסתדר. אני לא יודע מה הוא
יקבל. מה זה עקביות פנימית? אתה יכול להציע הסבר שעושה רדוקציה פסיכולוגית לכל מה שהוא אומר. ודאי, הרי היה גם קודם הסבר. שכל מה שהוא אומר כאן זה בשביל המטומטמים ששומעים אותו. אבל הוא בעצמו בכלל לא מתכוון לזה, הוא מתכוון רק שהם לא יהרגו.
מה שהוא אומר, הוא חייב להגיד כי ככה הוא בנוי.
לא, גם זה הסבר, אין בעיה, הסברים יש מלא. השאלה מה ההסבר הנכון. אני לא חושב שזה הסבר צריך להיות פסיכולוגיה. אלא אם כן אתה באמת חושב שמוסר הוא פסיכולוגיה, אבל אם אתה לא חושב ככה, אז נדמה לי שזה גם לא הסבר סביר להסביר איך ליבוביץ' מתנהל. אני חושב שבהרבה מקומות רואים את זה. הטיעונים הוא, זה, דיברתי על זה, אני חושב פעם, על שני סוגי ככה. כן, שיש לפעמים, מישהו שואל אותי למה, אני לא ככה. אז לפעמים ככה פירושו, סתם שרירותי, כי בא לי. אני בעל הכוח, או לא יודע, בא לי. לפעמים ככה פירושו, תראה, אני לא יודע להסביר לך, אבל זה פשוט נכון, אם אתה לא מבין את זה, אז תקבל ממני. זאת אומרת, איזשהו ניסיון נואש להגיד לבנם, תקבל את זה למרות שאין לי נימוקים, אבל ככה, כמו בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד, מי ששאלתי למה, אולי 3.5, למה, איך אתה יודע שלא? ככה, כי לא, אין לי הסברים, אני לא יודע לשכנע אותו, אבל הככה הזה לא אומר שיש פה משהו שרירותי. ככה זה אומר שיש פה משהו שאני לא יודע לבסס אותו על טיעון לוגי. אבל זה לא אומר זה משהו שרירותי, זה שני סוגי ככה. וליבוביץ' משתמש בככה בשתי המשמעויות באופן חילופי. אז לפעמים הוא אומר את הככה במשמעות האחת, לפעמים הוא אומר את הככה במשמעות השנייה, והוא עצמו לא מבין מתי הוא עושה את זה כך ומתי הוא עושה את זה ככה. זה מה שנדמה לי לפחות. כי אחרת באמת הרבה דברים אצלו לא, 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 לא מובנים. טוב, כל המלחמות, מלחמות הצלב שלו נגד החוסר המוסר, כן, השליטה בעם אחר, כל הדברים האלה, יחד עם התפיסה שמוסר הוא כמובן קטגוריה אתאיסטית, על זה דיברנו כשהתחלתי לדבר על הנושא של המוסר. יש פה מה, ברור שהמוסר חשוב לו, זה לא שאלה אחרת, בסדר, אז יש מישהו שחתום על הסכם ולא מקיים אותו, מה אתה עושה עניין מכל דבר? אתה יודע כמה אנשים שלא מקיימים הסכמים יש פה בחברה? נגד כל אחד מהם אתה עושה למטע צלב? מה הבעיה? אלא מה? יש הסכמים מסוימים שברור לך שחייבים לקיים. לא בגלל החובה לקיים הסכמים, אלא בגלל שזאת חובה מוסרית, לא לרצוח. זה דבר פשוט, אני חושב. אלא מה? זה דוגמה מובהקת לחוסר האונים הפוזיטיביסטי. חוסר האונים של האדם שכופף את עצמו בצורה קשה מדי ללוגיקה. ואז הוא מונע מעצמו להעלות טיעונים שהם לא על בסיס לוגי. ואז הוא נשמע נורא שרירותי, כי מה שאת אומרת, אז אם זה לא לוגי, אז למה שזה יהיה נכון? אבל זה לא רציונלי, לא רציונלי אין פירושו לא נכון, לא רציונלי פירושו לא ניתן לרציונליזציה, זה מה שאני רוצה לומר, אבל הוא נכון. רציונליזציה זה העמדה על משהו אחר, כן? לא ניתן להעמדה על משהו אחר, אבל אין פירושו שלא נכון. טוב, אז זה באשר לליבוביץ', אני פשוט ככה עם הזמן קצת גלשתי. מה שרציתי לעשות עכשיו זה לדבר על נפש החיים, זה הצד השני של הדף, אבל זה כבר אני לא מספיק לעשות עכשיו, אז אולי פעם אחרת, בפעם הבאה, אז מה שאני אתחיל עכשיו אולי רק את המשמעות של מה שיוצא מהתמונה הזאת שראינו עד כאן, המשמעות של ערכים. אם באמת המסקנה היא שערכים זה תוצאה של תצפית, או לא, מה? למה לא?
הכרה.
כן, הכרה. תצפית הכרה. כן, הכוונה זה לא משהו שרירותי, אם שתי אפשרויות, אין לי מסקנה, זה מה שאני חושב, אין לי הוכחה נגד מי שחושב אחרת. עוד פעם, אין לי הוכחה, אבל ברור שהוא טועה. שתי אפשרויות, או לראות את זה כקונבנציה או כמשהו שרירותי שנובע מאיך שאני בנוי, או קביעה מוסדית, או כל המשפחה הזאת של הטיעונים, או לראות את זה כתוצאה של תצפית. לאיפה אנחנו מגיעים עם זה? אז פה, מה שנולד מתוך העניין הזה בעצם של הערכים, אי אפשר לעשות רציונליזציה, זה הרי מה שמוביל לשתי האפשרויות האלה. אי אפשר לעשות רציונליזציה, אתה לא יכול להעמיד אותם על טיעון לוגי רציונלי. אז עכשיו, מה שבעצם הדבר הזה אומר, זה שהאתיקה בנויה באופן שהוא דומה לגיאומטריה. בבסיס שלה יושבים מה שאנחנו קוראים ערכים. ערכים זה האקסיומות האתיות, בסדר? ומהאקסיומות האלה אתה יכול לגזור אסור ומותר. חובה אסור ומותר, זה שלושה דברים. חובה אסור ומותר. כן? אבל הגזירה הזאת נעשית עם כלים לוגיים לגמרי, אין שום בעיה. ההנחות הן הנחות שמתקבלות כנכונות מתוך עצמן, בדיוק כמו בגיאומטריה. איפה בכל זאת ההבדל? כמו שאמרתי בהתחלה, שני הבדלים. הבדל אחד זה איך נעשית התצפית שמניבה את ההנחות, האם זה בעיניים או בעיני השכל או לא משנה מה שלא יהיה. והדבר השני זה האופי של ההנחות. הנחות עובדתיות הן אמירה ניטרלית. אין לה, לא תאונה, היא לא אומרת שום דבר לגביי, תעשה או לא תעשה. הנחות ערכיות, אתיות, הן הנחות שתאונות במטען ביצועי. זאת אומרת, אסור לעשות, חובה לעשות, מותר לעשות, זה לא הנחה ניטרל. זאת אומרת, כשאתה אומר אסור לרצוח, זה לא תיאור. יש תיאור, אסור לרצוח, זאת אומרת, יש איזשהו כלל כזה שנוהג באיזה חברה כלשהו כזו או אחרת, שהם אומרים שאסור לרצוח, זה תיאור. כשאני אומר את המשפט אסור לרצוח, אני לא מתכוון להגיד פה תיאור. זאת אומרת, זה צו, נורמטיבי. הצו הזה הוא בעל אופי שונה מאשר בין שתי נקודות עובר קו ישר אחד. או לכל אירוע יש סיבה, או כל מיני הנחות.
בצורת התצפית היא זהה. עיני הצרכת זה אותו עיני הצרכת, גם בעובדות...
לא, לפעמים בעובדות עיני לא עיני הצרכת, לפעמים בעובדות זה העיניים זה עיני הבשר.
ההנחות הבסיסיות, אתה לא יכול לראות אותן.
לא, אז אני אומר, בגיאומטריה לא, יש מקומות אחרים שבהן כן. אתה יכול להסתכל פה, אני אומר, בסדר, הנה, השולחן הזה הוא חור. עכשיו אני אגזור מזה מסקנה.
אז הוצאת על הנחות קודמות שאתה לא יכול
לראות אותן.
שאני סומך על העיניים שלי.
לא, בסדר, מה זה משנה?
זה משנה, כי ההנחות הבסיסיות גם שם.
בסדר, זה כבר אתה יורד למישורים הספקניים, אתה צודק.
לא תצא, של הנחות לא
כאילו. מי אמר שאתה מאמין לעיניים, זה המישורים הספקניים. בסדר, נכון, אני מסכים. אבל אפילו אם ניקח את זה במישור בלי הספקנות, מה שאני רואה זה פשוט נכון. אוקיי? אז יש בסיס תצפיתי. אז אני אומר, פה זה העיניים ושם זה עיני השכל. דבר נוסף, זה האופי של הדבר שיוצא מהתצפית הזאת. כאן זה עובדה ניטרלית, ושם זאת עובדה נורמטיבית, שאסור, מותר, חובה וכדומה. עכשיו, מה שקורה זה שנוצרת בעיה כאשר אנחנו מדברים על קונפליקט ערכי. איך אנחנו מתייחסים לקונפליקטים? אני חושב שהזכרתי את סארטר, אם אתה סטודנט של סארטר, נכון? על ה... כן, בדיוק. לא על הסטנס, אלא ללכת לדגול, זאת אומרת, לצבא צרפת החופשית, או להישאר עם אמא שלו ולעזור לאמא שלו. אז דילמה מהסוג הזה, בגלל התמונה הלייבוביצ'ית, יש בעיה להכריע, או לא לייבוביצ'ית דווקא, בגלל התמונה שקראתי עד עכשיו, יש בעיה להכריע. למה יש בעיה להכריע? כי ברגע שערך זה משהו שבהגדרה לא ניתן לעשות לו רציונליזציה, אז איך אני עכשיו אחליט במקום שבו יש שני ערכים מתנגשים? בדיוק כמו שאני לא יכול לסייג ערך מסוים, אני גם לא יכול לקבוע האם הוא יותר או פחות מערך אחר. אז מה מה? אם אני יכול לעשות רציונליזציה למשהו, אז הרציונליזציה תגיד לי האם זה יותר או פחות, האם זה כבד משקל יותר, כבד משקל פחות. אבל אם הדבר הזה הוא פשוט כך, אני פשוט צריך לעשות את זה כי צריך לעשות את זה ככה. בסדר? אז אסור לרצוח מצד אחד, כן, יש ערך של חיי אדם מצד אחד וחובת שמירת שבת מצד שני. אז איך אני יכול עכשיו להכריע את פיקוח נפש מול שבת? אז אם יש אחד, אם אחד מהדברים האלה הוא לא ערכים, אלא זה משהו שניתן לעשות לו רציונליזציה, נגיד הוא בא להשיג מטרה מסוימת. ונגיד שגם שבת בא להשיג, שמירת שבת בא להשיג מטרה מסוימת. אז אני יכול לראות איזה משנה משיג את המטרה בצורה טובה יותר, ולקבוע היררכיה ביניהם, מי יותר חשוב ממי. זאת אומרת, היכולת לדרג ערכים תלויה בזה שאני אוכל לעשות להם רציונליזציה. אבל אם הערך עומד על עצמו, הוא נכון כי הוא נכון. ככה. אין לך שום אפשרות לשפוט את הערך הזה מבחוץ, למשקל אותו, לקבוע עד כמה הוא חשוב, אז איך תקבע מה לעשות כשיש קונפליקט?
למה אני משקל? אני לא יכול לראות את המשקל שלו?
רגע, שם אני חותר. אז לכאורה, ברגע שאנחנו אומרים שערך הוא דבר שלא ניתן לרציונליזציה, נוצרת בעיה איך אנחנו פותרים קונפליקטים ערכיים. איך אנחנו בונים סולם ערכים. כי כשאנחנו פותרים קונפליקטים ערכיים, בעצם מה שאנחנו אמורים לעשות זה לבנות סולם. איזה ערך נמצא מעל איזה ערך, ואז אם אני מצויד בסולם כזה, אז אני ברגע שנוצר קונפליקט, אני אומר, טוב, זה ערך א' מתנגש, ערך א' יותר גבוה בסולם, אז הוא דוחה, זה ערך ד'. אין לי בעיה. אז בעצם השאלה היא איך לבנות סולם ערכים. כשאני בונה סולם ערכים, בעצם מה אני מניח? אני מניח שיש היררכיה, ערך א', ב', ג', ד', שזה בעצם אומר שיש לי דרך לשפוט או להעריך ערכים על בסיס משהו יותר יסודי. ואז אני אומר, זה יותר חשוב, זה פחות חשוב, זה עוד פחות חשוב, כי אני יכול להעריך אותם על בסיס את מה הם באים להשיג. אבל אם ערך לא בא להשיג כלום, הרי זה המשטרנליזציה. שהערך אין לו מטרות, הוא לא בא להשיג משהו, אפרופו להשיג חיים טובים יותר. ערך לא בא להשיג חיים טובים יותר. העובדה שהוא משיג חיים טובים יותר היא אינדיקציה לכך שזה ערך. היא לא הסיבה. אינדיקציה, ההגדרה למה הם ערכים מוסריים, זה מה שגורם לחיים להיראות טוב יותר. אבל זה לא שהמחויבות הערכית שלי נובעת מזה שאני רוצה חיים יותר טובים. זה פחות בתפיסה הקנטיאנית. אז זה בעצם אומר שאם אני לא יכול לעשות רציונליזציה לערכים, אז גם אי אפשר לדרג אותם. אם אי אפשר לדרג אותם, אי אפשר לבנות סולם ערכים. אם אי אפשר לבנות סולם ערכים, אי אפשר להכריע קונפליקטים ערכיים. וכאן אני אגיד את זה במשפט אחד. אם אנחנו מבינים שזה באמת לא תוצאה קונבנציונלית, או שרירותית, או אני לא יודע מה, לא יודע מאיפה זה לקוח, אלא תוצאה של איזשהו סוג של תצפית, אז בהחלט אפשר להמשיך עכשיו את המהלך הזה, ולהגיד שהתצפית מניבה לא רק את הערך, או מה נכון ומה לא נכון, אלא גם עד כמה זה נכון. אני כבר אמרתי שהתוצאה של התצפית הזה, זה לא משפט עובדה נייטרלי, זה משפט עובדה טעון. משפט טעון, סליחה. משפט שאומר, צריך לעשות, אסור לעשות, מותר לעשות. זה לא משפט תיאורי בלבד, משפט ניטרלי. עכשיו, אם זה אומר לי שצריך לעשות, זה גם יכול להגיד לי עד כמה צריך לעשות. עד כמה זה חשוב. אז לכן האופציה הזאת של לראות את המצפון כסוג של תצפית, או את הערכים כתוצאה של תצפיות, יכולה גם להסביר איך אנחנו בכל זאת בונים סולם הערכים. אחרת, גם סולם הערכים היה צריך להיות קביעה אינסטיטוציונלית, זאת אומרת, אותה אינסטיטוציה שקבעה את הערכים, גם תגיד לי מה מעל מה. עכשיו, בדרך כלל, האינסטיטוציות לא עושות עבודה כל כך מפורטת. אז לכן, זה לא קורה, אין קביעות כאלה. בסדר, ולכן...
וגם שהם משותפים, וגם שהם משותפים, שהם מאותו סוג. אני גם...
אז על זה דיברנו, כשהתחלתי לדבר, עכשיו דיברתי, עכשיו אני נזכר. דיברנו על תורה ומוסר. אמרתי, זה שני ערכים מסוגים שונים, אז מה קורה שיש קונפליקט ביניהם? אמרתי שברמה הרעיונית זה לא ממש משנה. גם ערכים מאותו סוג הם עדיין שני דברים שלא מדברים אחד עם השני בתמונה הלייבוביצ'ית. ואם אתה אומר שזו תוצאה של תצפית, אז אולי גם ערכים מסוגים שונים אפשר כבר לדרג אותם אחד מול השני. יש להם בכל זאת איזשהו... חייב להיות להם
בסיס משותף, אחרת אתה לא יכול לדרג.
כן, כן, אבל בסיס לא במובן של החשיבה שלי, אלא באידאה עצמה, במה שאני צופה עליו. אז אני אומר שגם היכולת לדרג ולקבל החלטות יכולה להיות מבוססת רק על ההנחה התצפיתית הזאת ולא להבדיל מהקונבנציות למיניהן. טוב.